אנחנו בעמוד י' באמצע, כן, בסיפור של הלל, תורת הענווה, בהמשך נעריך את זה בדברים. הוקרת החיים ובעליהם ואהבה להם צריכות לעולם לבוא מצד הצד העליון שיש בחיים. מסביר, הוא מסביר. זה הוקרת החיים, היינו כבוד החיים וכבוד אנשים החיים, כבודן של הבריות באשר הן, נתינת יחס של ההוקרה וחשיבות לחיים בכלל, ונושאי החיים בעליהם, ואהבה להם, חיבתם בעומק הנפש. הלל אומר, הווה מידיו של אהרון, אוהב שלום, עודף שלום, אוהב את הבריות, ומקרבן לתורה. וצריך לדעת שאדם שמוקיר את החיים, הוקרת החיים זה לא אדם בא, נפגש עם החיים ומוקיר אותם. אם אדם לא מחובר על הערך העליון של החיים, אז ממילא החיים אצלו יהיו מזולזלים. וממילא הבריאות עצמם יהיו מזולזלות. אנחנו רואים, ככל שאנשים פחות מוכירים או מודעים לצד ההכרתי של החיים, אז גם היחס שלהם לחיים הוא יותר שלילי. הם יכולים גם לזלזל בחיים של עצמם, וקל וחומר בחיים של אחרים, לפגוע בבני אדם. לכן רק הלל יכול להגיד, הוא, אם נבין בפרקי אבות, פרקי אבות מבטא את, את עומר החיים של אותם תנאים שאמרו את משהו, הוא היה אומר. מה זה הוא היה אומר? הוא היה אומר, זה הוא היה. זה החיים שלו כאלה. אז מה הלל אומר? הלל אומר, הווה מתלמידיו של אהרון. ההדחה בחיים היא תלמידיו של אהרון. מה המיוחד תלמידי אהרון? שהם אוהבים את הבריאות. עכשיו, אם אנחנו נחזור, המילה בריאה, אין פה תארים של רמות של רוחניות. לא כתוב צדיק, מקובל, חסידים, יהודים. כתוב בריאה. בריאה זה כל דבר שהקדוש ברוך הוא ברא בעולם. אוהב את הבריאות. כשאתה אוהב את הבריאות, טוב, לפייך כמובן, אוהב שלום, עודף שלום. לא עמדנו, אנחנו מדרגים אפשר לעניין שלנו. אוהב את הבריאות, הוא בקרבן התורה. אז רב צויה תמיד היה אומר את האמרה הידועה, לא כתוב פה אוהב את הבריאות על מנת לקרבן לתורה. במה זה בא לידי ביטוי? יש אלה אנשים, הם רואים אדם בלי כיפה, ישר מתחילים אצלהם, תשדורות של מיסיונריות, אנטנות יוצאות בכל הכיוונים, איך אני מלביש עליו כיפה? ואז אני מראה לו סימפתיה, אוהב אותו, מפרגן לו, טטטטטטטן. אבל אם הבן אדם לא רוצה לשים כיפה על הראש, אני כבר לא אוהב אותו. אז את לא אהבת הבריאות השלמה. זה אהבה, את לא אוהב בדבר. בטל דבר, בטל אהבה. אני אוהב אותו על מנת. חוכמה בחיים זה לאהוב גם את מי שלא חושב כמוך. או אפילו הייתי אומר, מתנגד לך. וואי, 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 איזה קושי זה. שיש לך מישהו שמתנגד לו, שאתה מתנגד לך ואתה אוהב אותו. זה מדרגה מאוד 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 גדולה. אנחנו בדרך כלל אוהבים את מי שאנש ממש כמה שתתש, כזה, שטובות על ששלומנו. את היסמנים שלנו, אתה הולך לאיזשהו מקום, הם איתך, הם חושבים כמוך, כל מה שצריך לעשות, הם עושים איתך ביחד. אבל בוא, מה, איך היחס שלך למי שלא חושב כמוך, שאפילו הוא מתנגד לך? יש ביטוי כזה בשם הרב קוק, רק כשנבין עד איפה זה מגיע. הוא היה אומר, אם לא היו לי מתנגדים, הייתי קוראים מתנגדים בכסף. איזה הבנה. מה אתה אומר? אנחנו בחיים בדרך כלל משתדלים שלא היו לנו מתנגדים, שלא... אז מה אתה מחפש מתנגדים? אבל אדם שמבין שהמתנגד הוא עוזר לך גם. הוא חלק באישיות שלך. הוא מברך את האמת שלך. כמו שהנציב אומר, גם בזוגיות. יעשה לו עזר כנגדו. אז יש את הדרשה הידועה. אם הוא זכה, עזר. לא זכה, הוא הועליק כנגדו. הנציב היה הולך בכיוון הפוך. הוא היה אומר, איך האישה היא עזר לבעל? שהיא כנגדו. כי אם היא לא כנגדו, אז לאן אתה יכול ללכת? מביא הרב בכמה מקומות, שכשיש לך כוח מסוים במציאות, שהוא מתפשט, אם אתה לא שם לו משהו שיעצור אותו, הכוח הזה יכול להיות כוח מארס. הוא מביא את זה על דברי הגמרא, הגמרא מביאה שמי שיכול להוכיח את אנשי ביתו ולא הוכיחן. מי שיכול להוכיח את אנשי ביתו ולא מוכיח אותם, נתפס בעוונותיהם. לפי סברה אחת, לפי סברה שנייה, נתפס בעוונותיו. אז זה עוונות. אז המציאות היא כזאת, שוב פעם, אני לא, אין פה הלכה למעשה, לא רק כל אחד יוצא אחר הביתה, איך להוכיח את אנשי זה. הגמרא מוצאה שם, מי שוכח את אנשי עירו ולא הוכיח, את העולם כולו ולא הוכיח, אז נתפס שתי גרסאות ברשי ואין יעקב וברשי על הגמרא, מסכת שבת, אבל לפי הגרסה שהולכת נתפס בעוונותיו, לא ברור למה. למה אם אתה לא מוכיח מישהו מסוים, נתפס בעוונותיך? איזה עוונות? מה הציור שקיים בפנינו? אתה רואה בן אדם עושה מעשה שלילי, צריך לך להוכיח אותו, הוכחת לך את עמיתך. לא הוכחת אותו, אז זה חיצוני, במקרה הכי רגיל, נתפס בעוונותיו, כאילו, לא הוכחת אותו, אז אתה גם אשם. מה זה עוונותיך שלך? מאיפה בעוונותו שלך? מאיפה זה בא לך? מסביר הרב, הקדוש ברוך הוא, שוב פעם, הקטעות הידועים של תוכחה, של דברים שנשמעים, מי שנמצא לידך, אתה יודע להוכיח, מתוך אהבה, לא תיסע עליו חטא, אלה הקטעות, כן, אנחנו לא עוברים, הלכה למעשה, איך עושים? אבל אנחנו עוברים פה את הצד הרוחני. אז אתה עכשיו, הקדוש ברוך הוא מביא אותך לסיטואציה מסוימת, שבו אתה נמצא במקום שיש אדם שעושה מעשה שלילי. במקרה זה, אנשי ביתך. עושים מעשה שלילי. אז הקדוש ברוך הוא הביא אותך לסיטואציה כזאת, שאתה נמצא במקום הזה. למה? כדי לבלום משהו מסוים שהם עושים. או אם נעשה את זה בצורה הציורית של כוחות. עכשיו, יש כוח שלילי במציאות, שהולך ופועל. הקדוש ברוך הוא מביא אותך למציאות שבו אתה צריך לאזן את הכוח הזה, שהוא לא יהיה שלילי. ואז המגע שלך עם הכוח שלילי הזה יוצר, כמו בפיזיקה, וקטור נוסף, ששתי הכוחות הנפגשים ונוצר כוח שלישי, שהוא השילוב של הכוח השלילי והכוח שלך, ויוצא יחד לכוח שלישי. אתם איתי? כשאני מדבר לעצמי. יופי. אז במילא, אם מישהו יכול להוכיח מישהו מסוים, כלומר, אדם עושה מעשה שלילי, ואתה צריך להיות במציאות הזאת כדי לבלום את הכוח שלילי הזה ולצאת לפועל, ואתה לא עושה את זה, אז יש לך פה כמה דברים שלילים שעשית. קודם כל, הכוח שלילי פועל במציאות והולך והורס. דבר שני, כוחות שהיו בכלל לא יצאו לפועל. דבר שלישי, הכוח השלישי לא יצא לפועל גם, מהשילוב של שני הכוחות האלה. לכן, ברור למה נתפס בעוונותיו שלו. כשאתה מבין שיש לך כוח מתנגד מולך, וזה עוזר לך להופיע כוחות חיובים בך, היחד שלך משתנה לגמרי. כן, המפקד. קשיה.
לפעמים עדיף לא להגיד דברים, אם אתה יודע שזה
שדעתך
לא ישמע.
אמרנו, עוד פעם, מדובר פה בקטרונים של תוכחה, אני לא עובר למעשה.
שיקשיבו לך.
כן, שקודם כל שיקשיבו לך. דבר שני, אתה עושה את זה בתוך אהבה. דבר שלישי, לא תיסע עליו חטא. כל הקטרונים של תוכחה. רק עליהם מדובר. לא אמר לכם למעשה, אתה חייב להוכיח כל אחד. לכן אמרתי, אבל יש לנו פה ברור רוחני, לעניין של שאתה מוכיח מישהו מה קורה אצלך בנפש. יוצא ממך כוחות. הרבה פעמים, למשל פעם אחת היה, לא תרחה בדיוק, אבל הגיע לפה פעם קיבוץ נלקחת למכון. אז הוא הגיע לפה, רצה ללמוד פה יהדות, היה גזבר קיבוץ כזה, מהדור של אבא שלו הקים את הקיבוץ, והוא היה ממש עמוד התווך של הקיבוץ, היה מגזבר הקיבוץ. והוא בא ללמוד יהדות, לא לחזור בתשובה. הוא התחיל לבוא לפה לשיעורים במכון, היה הולך גם לקונסרבטיבים, והלך גם לאוניברסיטה, למד בכמה מקומות, איזון, חוק איזון היהדות, לראות מה יש לאנשים להגיד. אז פה במכון הוא היה בלי כיפה, נסובב פה במכון, הוא הולך לקונסרבטיבים, שם הכריחו אותו לשים כיפה בשיעורים. אז הם אמרו לו, מה אתה אוכל דוסים האלה? ככה הם אמרו לו. אז הוא אמר לו, מי דוסים? אתם דוסים. אתם הכריחו לשים כיפה, הם לא הכריחו אותי לשים כיפה. אתם זה. אבל זה מאמר מוסגר. אז הוא הגיע לפה, הוא הגיע חודש אלול, אז פה היו כמה ככה אנשים, בין בלי כיפה, תכפה עליו, תגיד לו כלום, אתה... גישה ש... טוב, יצאנו לבין הזמנים של... זה היה אלול, הוא הגיע, של החגים, של תשרי, סוכות וכו', אחרי כך הוא זאת חשבן, הגענו חזרה. הוא בא אליי, הוא אומר לי, דני, זה ככה ב... הוא היה איש אמת, הוא היה... פעם אחת הוא בא אליי, אני חושב מי זה הבן אדם. אמר לי, תגיד לי, מה זה אתם? סנדלים עם גרביים. סנדלים, סנדלים? מה זה סנדלים עם גרביים? הוא היה ככה אדם ישר, הוא עושה חשבונות. פעם אחת הלכנו לטיול, אני אספר עליו ככה, שראינו, לפעמים אנחנו מאבדים את ה... את היושר הנורמלי שלנו. אנחנו טיול באזור יריחו. היה שם מדריך דתי, התחיל להסביר איך, איך הדברים, חטא המרגלים, לא המרגלים, המרגלים של יהושע, איפה מלכו, וניסה לראות שהטקסט מתאים לזה וזה. אז הוא צועק עליו באמצע, תפסיק לבלבל את המוח, מה אתה מצדק לי על... תגיד שזה ככה! כאילו, מה אתה מנסה להוכיח שתורה נכונה, שהפסוקים יושבים? שתפעמים את האנשים עושים את זה בעוד בכוח. והוא היה איש אגון וישר, באמת. יאמר שבחו. אז הוא בא אליי, הוא אומר לי, דני, אתה לא בסדר. ככה. יו, מה קרה, עודד, מה קרה? אומר לי, אני לא מבין אתכם. למה אף אחד לא הזמין אותי לסוכה שלו? למה אף אחד לא כלום? אז מה, אנחנו רצינו כאילו לכפות עליו, לא עשינו כלום. ולא עשינו כלום. אז סתם, אפילו עד כדי כך, כאילו רצינו, שקצרנו צד שני שאפילו... זה פשוט חסד אורחינו עשינו איתו. שנזמין אותו לבוא לסוכות של, של הזה, כי לא רוצים לכפות עליו. אז יש מצבים כאלה שהם שליליים. קדוש ברוך הוא מביא לך מציאות מסוימת, שבו אתה צריך... שבא בן אדם, זה לא, אתה יכול בעצה, לא ככפייה. אתה רוצה לבוא לסוכה שלי, אתה רוצה משהו, בוא תראה משהו מסוים. טוב, לעשות את זה בחוכמה כמובן, לא צריך הרבה שיקול דעת בדברים האלה. אבל על, על כיוון כזה מדובר ודאי. שאתה צריך לדעת... שכשאתה אתה, אתה מגיע לסיטואציה מסוימת, הכדור מביא אותה, מביא אותך למקום מסוים, המגמה של ההגעה שלך למקום הזה היא להופיע בך כוחות. עם הנתונים הרגילים שאמרנו. ואם אתה לא עושה את זה, זה לא שאתה נתפס בעוונותיו שלו, עבודתך שלך. כי אתה עכשיו גרמת לכמה עוונות ביחד. כוח שלילי שלו שפועל במציאות והוא לא קיבל את האיזון שלו, כוח חיובי שלך שלא יצא לפועל, ושילוב של שתי הכוחות האלה יחד, שלא יצא מהשילוב של שתי הכוחות האלה יחד. אז זה עוונותיך שלך, שיותר חמורים מהעוונות שלו. אז זה, אתה אשם בזה. אז זה לענייננו. אז גם פה, היסוד של הדברים עצמם, הרב צבי היה אומר, אוהב את הבריות. קודם כל, אתה אוהב את הבריות. לא על מנת, לא בשביל. זה, שים בפני עצמו, שים נקודה, תרגע, קח אוויר, תנשום, ועל גבי זה, אחר כך, הוא מקרבל לתורה. זאת אומרת, אם אתה אוהב אדם, ממילא גם מקרבן התורה יופיע בך. אבל אם אתה אוהב על מנת, זה לא. אספר לכם איזה סיפור. סיפור קצת חריף בסגנון. אני, תרשו לי קצת להיות חריף, לא יודע מה, אינטרנט, לא אינטרנט, בלי חשבונות נעשה. אבל סיפור אמיתי, שיעשה לנו מוסר גדול לנו בחיים. סיפר לי בחור שהיה במכון מאיר, בעל תשובה מאחד הקיבוצים, במלחמת לבנון הראשונה. הראשונה, השנייה, זה לא היה הראשונה, זה היה מלחמת לבנון, אבל אחרי המלחמה הזאת, קודם זה הראשונה. הם היו שלושה חבר'ה שהיו יחד בצבא, חברים, קיבוצניקים שלושתם היו, אחד היה מקיבוץ השומר הצעיר, אחד התקם, וגם הוא היה מקיבוץ התקם, שלושתם. אחר כך שניים חזרו בתשובה, והמכונה שמוצניק לא חזר בתשובה, ונשארו חברים, עשו מילואים, ובמלחמה הקפיצו אותם למלחמה. אז הוא אומר, הבחור הבעל תשובה השני, היה הולך תמיד לאותו שמוצניק חילוני, ומתווכח איתו על אלוקים, על תמוד, וכל מיני ויכוחים על שדתים, ואנחנו מכירים את זה מהצבא, מכל מיני סיטואציות, שבא לך איזה מישהו, ובמיוחד אתה חוזר בתשובה, אז אתה כל הזמן מנסה להיות מיסיונר, להחזיר את כל המסעד בתשובה. ויכוחים. והוא אומר, אני, ככה הוא סיפר לי, אני ישבתי בצד, לא דיברתי כלום. באמצע המלחמה, אשתו של הבחור הזה, שלחה לו חבילת לבנים, בדואר. שלחה לו לזה, אז הוא לקח את חבילת הלבנים, וניגש לבחור המכונה חילוני, ושאל אותו אם הוא רוצה זוג לבנים. אם הוא צריך, הוא כן, זה בדיוק מה שצריך. הוא לקח את הלבנים, והלך לחוזר בתשובה השני, ואמר לו, עכשיו הלשון החריפה, שנגיד אותה, כי קצת, יש בו צד מסוים, אבל זה מוסיף להבנה עצמה. הוא לקח את הלבנים, והלך לבחור, החוזר בתשובה השני, ואמר לו, התחתונים האלה מקרבים אותי לאלוהים יותר מכל הדיבורים שלך. אתה בא, מנסה להגיד לי כל מיני דיבורים, אז אתה לא אוהב אותי. אתה מחפש לשים עליי כיפה. אבל הבחור הזה, הוא דואג לחסרונות שלי. הוא אוהב אותי. אתה לא אוהב אותי, אוהב את הכיפה עליי. וזה מאוד עדין, אני אומר את זה פה לעצמנו הרבה פעמים, שאנחנו כל הזמן חוזרים הביתה לחברים. אני יכול לספר לכם עליי באופן אישי ועל כל מה שקורה פה אצל אנשים. אתה באמת לא אוהב את הבן אדם. אתה אוהב את הצד שהוא יחשוב כמוך, הוא יגיד, כן, התורה נכונה, נו, תפילין, תביא שבת, תביא, מה עושים? יאללה, תגיד מה עושים. זה מה שאתה אוהב. אבל הרב ציודה היה אומר, כתוב, אוהב את הבריות. כשאתה אוהב את הבריות, אתה לא אוהב בתנאים ולא על מנת. עכשיו, האהבה הזאת, את הבריות, ממילא, כי אתה אוהב אותו, אז יהיה בזה גם הפן של מקרבן לתורה. ולא כתנאי. אז זה, הלל אומר, זה אומר החיים של הלל. הלל אומר, תלמידיו של אהרון אנשים כאלה, שהם אוהבים את הבריות. ככל שהכרת ערך החיים היא גדולה אצלך, ממילא אתה אוהב את החיים יותר. אתה אוהב פחות, אם אתה יודע פחות, אהבת החיים היא פחותה. בואו נראה את ההמשך. בעמוד י' למי שאין ספרים. הערכת החיים ואהבתם צריכות תמיד לבוא מצד הצד העליון שיש בחיים. יש צדדים תפלים בחיים, צדדים שוליים, פחותים ולעיתים אפרעים. אבל עלינו לרומם את הסתכלותנו אל הצד העליון שבחיים. אל הצד האצילי האלוקי שהוא החשוב באמת. והוא ערכם האידיאלי, הקדוש והנעלה. לא את התפל שבחיים צריך לאהוב, אלא את היסוד העיקרי שבהם. לאהבה כזאת אין מגיעים אלא מכוח דעה עמוקה. ככל שהדעה שלך עמוקה יותר, אתה ממילא אוהב את החיים בצורה אחרת. מי שהשקפת עולמו שטחית, חיצונית וקטנה, מצטיינים לו החיים כאוסף של רצונות קטנים, תאוות ודמיונות, ובהם ליבו חושק, והבדיחה הידועה על אותו אדם, דייג אוהב דגים. הוא אוהב דגים, הוא אומר, אני אוהב דגים. הוא זורק את החכה, תופס דגים. אתה לא אוהב את הדגים, אתה צריך. ואת תאוות החיים אתה אוהב. או אם זה כסף, או אם זה מה שיבוא לתוך הבטן. אהבת החיים היא אהבת החיים מופיעה, הרבי לוין מספר, מביאים בשמו, בספר איש צדיק היה, אצלו מאוד, אהבת הבריות מאוד גדולה, הסברתי לכם בפעמים הקודמות על אותו אסיר ערבי בכלא, כן? זוכרים את הסיר? זוכרים מי שהיה פה. הוא היה הוא היה הולך בקטע עצירה מחתרת תמיד, הרבי לוין. אז פעם אחת אחד העשרים הערבים שנתפס על גניבה, ישב גם בכלא, ביקש מפקד הכלא, מפקד הכלא פדל לרבי אריה לוין, אם יכול לבוא לבקר אותו גם, את העשיר הזה, למה? כי הוא ראה איך מתנהגים כולם. השייך הערבי היה בא לבקר את המוסלמים, שניהם תמימים, אתה אומר ואתה אור, אבל הנוצרים בא לבקר את הנוצרים, ורבי אריה לוין מבקר את היהודים. אז הוא רואה איך הוא מחבק אותה, מתייחס אליהם, מדבר אליהם בחום. ולעומתו, אותם שני נציגים אחרים, באים מורמים מעם, באים לאנשים בכלא, מאוד בזלזול. אז הוא ביקש מפקד הכלא, אם הבא אליהם, יכול לבוא לבקר אותו גם. אני יכולה מה זה... אתה בא לבקר את הצירי המחתרת, שהם כולם לאומיים כאלה, מיליטנטיים. יש לך פה ערבי בכלא, אומנם על גניבה, אבל בכל אופן גם ערבי. אז המפקד ככה של הכלא בא ככה ודיבר איתו בעדינות, הוא בא לוין, הוא אומר, למה לא? הוא גם הציל כמה של הקדוש ברוך הוא, ומאז הוא התחיל גם לבקר אותו בכלא. הוא בא אליו, התייחס אליו, דבר אליו בחום, בשונה מאחרים. אז הרבי לוין אומר, איך הגיע אליו מידה הזאת של אהבת הבריות? הוא אומר שיום אחד הוא הולך עם הרב קוק בפרדסים ביפו. הולכים ומסיחים לפי תומם. ותוך כדי תנועה, הוא כתף עלה. מהעץ, כמו שאנחנו רגילים תמיד לעשות. פתאום הוא מזדהה ככה, ככה, מה אתה עושה? אז הוא לא הבין מה הבעיה, כאילו אתה... אתה נדאג את החיים עכשיו, אתה לא מבין. לכל צמח יש עלה, מלאך שהוא לא גדל. ואתה כתבת עלה, נדאג את החיים, איך אתה עושה את זה? הוא אומר, אם ההפוך לכם על העלים, אחרי לכם על בריאות. אז זה המדרגות שלנו. שאתה צריך לדעת, ככל שאתה דעת, הדעה שלך, הכרת החיים שלך, היא יותר גדולה, אם אתה אוהב את כל החיים, את כל המציאות עצמה, ולא תפגע בשום דבר. אך מי שדעת אלוקים בגיבור ומלא מרוכז בהבנת דעת השם ופתו בעולם, הרי שמתוך השקפתו הבהירה מחפש הוא בכל מאורה ובכל עניין את האמת האלוקית הפנימית, הגנוזה והחבויה בו. אותה הוא אוהב ומכבד, מוקיר ומעריך ומשתדל להוציאה אל הפועל. במקום אחר כותב הרב, אם דברים לא ברורים או משהו לא נכון או משהו זה, חבר'ה, זה פה שיח חברים. מה?
מתן,
כן, מתן, אין בעיה. להיות ולא, יש שיח לוחמים ושיח חברים. אז מדברים ואנחנו קוראים ביחד, ומה שלא נראה, נלמד ביחד. צריכים תמיד למצוא את הצד המכובד שבכל עניין. הצד האידיאלי, המסתתר והגנוז, ועל פיו לשפוט ולהעריך את הדבר. לא את המומים והחסרונות יש לחפש, לא מהם יש להתפעל ולא להם צריך לתת חשיבות וערך, אלא לצד האלוקי הפנימי. אז יגלה אור העולם כולו בכבודו העליון ויחל להתקיים וחרפת עמו יסיר מעל כל הארץ. התרבות המערבית המודרנית מתרשמת ונותנת חשיבות רבה לצדדי החיים התפלים, אותם היא מעריצה ומחשיבה, מפתחת ומשכללת, משפיעה על דעת הקהל ומשפילה את החיים. לעומתה, מורה לנו דבר השם להתבונן בערכם האמיתי של המציאות ובכל מאורותיה. התרבות המערבית היא לא קשורה לעם כיפה ובלי כיפה, היא יכולה להיות גם צרשים עם כיפה, שפירושה המבט החיצוני ולא המבט המעמיק והמסתכל. אספר לכם סיפור. סיפר לי הממפה שלי, שהיינו עושים מילואים פעם, היינו צעירים ויפים, עכשיו סקנים ו... אשתי שלא תשמע, אבל כוערים.
אה? הלך הצעיר נשאר היפה.
וגם זה אצלי לא הלך, מה נעשה? הקלחת גדלה. טוב, לא, בוא נאמר. אז הוא סיפר לי שהוא היה גזבה של קיבוץ יוצבתה בדרום, והוא הלך יום אחד לקנות מחשבים לקיבוץ. לפני הרבה שנים זה היה, סיפור לפני הרבה שנים. הגיע למקום באזור המרכז, ושם היו סוחר של מחשבים, הוא נכנס אליו לקנות מחשבים. טוב, אחרי שהוא עשה את כל ההזמנה לקיבוץ וזה, יצא לו לדבר עם בעל הזה, ככה הוא תיאר לי אותו, אני אומר לכם מה הוא תיאר לי, יהודי עם כיפה גדולה, זקן גדול, מבוגר, ושתי ילדים שלו שם אגב, יש להם סוכנות של מחשבים, כנראה, ככה הוא תיאר לי אותו. טוב, תוך כדי זה, אומר לו אותו אדם, אתם גויים למפה. אתם הקיבוצניקים גויים. הוא אומר, אני גוי. אז הוא מאוד, בדיעותיו הוא מאוד שמאלני, אבל הוא מאוד אכפת לו מעם ישראל. אז הוא ככה אומר, תשמע אותי, הוא אומר, למה אני לא גוי? אז הוא אומר לו, אתה לא מניח תפילין, אתה לא יהודי. ככה הוא אומר לו. אז הוא אומר לו, מה, אם אני מניח תפילין, אני יהודי? הוא אומר לו, כן. הוא אומר, טוב, תביא, אני נניח. ואנחנו באמת לא יודע כלום ביהדות. ממש רחוק מהכל, מהרבה דברים. אבל אדם מגון וישר. אז הוא אומר לו, תביא. הוא אומר לו, לא, עכשיו לילה, אי אפשר. אז הוא אומר, טוב. מה עושים? תבוא מחר בבוקר, אני נניח. אז ככה תספר לי המפה. הייתי צריך לחזור להיות ותה לקיבוץ. נשארתי בצפון, באזור המרכז כאילו. אילתי וזהו, כאילו, צפון, שתדעו, אני גם הייתי פעם אילתי, אז אני מדבר צפון. אז הוא נשאר באזור המרכז, ולא חזר. למחרת בבוקר, הוא אומר, באתי אליו לחנות, על הבוקר הכנסתי. וואו, אותי היה בהלם. אומר לו, הגעתי, תניח לי תפילין. תומר לקח לי את היד, שם לי פה כל דברים, עשה לי ככה, שם לי פה, אמר לי כך, תקרא, תשים את היד ככה, תגיד ככה. עשיתי מה שאמר לי. אחר כך הוריד לי את הדברים, ניגשתי אליו לאבא, אומר לי, בן אדם בן זה 60-70 כזה, זקן לבן ווגע. אמרו, תקשיב טוב, אני לא חזרתי לקיבוץ שלי, נשארתי פה הלילה, כדי להגיד לך שיש אנשים יהודים והם טובים והם גרים בקיבוצים. האדם התחיל לבכות. ככה אמר לי. דרגו לו דמעות מהעיניים. אז גם הבת החיצוני שלנו לפעמים, שאתה לא בוחן את הדברים בעומקם. המבחן האמיתי של הדברים, לבחון את הדברים בדעת אלוקים. לכן, אנחנו חוזרים תמיד הרבה פעמים פה, אומרים על הדור שגדל בארץ ישראל. איך קוראים לו? סבא, סברס. למה? רוצים בחוץ, ולפנים מתוק. וזה, אני תמיד חוזר על המטרה הזאת קבוע, עם כל הכבוד לצברים או לישראלים שהמציאו את המושג צבר וסברס ואיך שאתם רוצים, זה מופיע בתיקוני הזוהר. זה כתוב בזוהר. שדור, כבית הדמשיכה, יהיה דור כזה שהוא טוב בפנים ורע בחוץ. אז הם כיוונו אל האמת האלוקית של הקבלה הפנימית. זה מסתדר. ולכן המבחן שלנו לא לבחון את הדברים בחיצוניות. ולצרינו הרב כל התרבות הזאת שקיימת היום, של שואו ושופוני וכל המילים האלה שאנחנו מכירים, כל מיני שפות וסלנגים, הכל בחוץ. בפנים, כלום. אתה יכול להיות כתב ושדר וזמר מפורסם וכל כולך בקנות. מספרים כל מיני זמרים וכל מיני אנשים כאלה שהקהל העריץ אותם והעריך אותם מאוד. ואחרי ההופעה יצטרך לשים איזה כמה בקבוקי שתייה או כמה סמים, תחזיק מעמד לחלל שנוצר לי. כי הכל בחוץ. אבל בפנים חסר. דבר השם, דעת אלוקים, מחנכת אותנו למבטים עמוקים. כפשוטו של המקרא, אל תסתכל בקנקן, אלא מה שיש בתוכו. וזה מבט, וממילא, כשאתה מסתכל על הדברים עצמם, אני אקח את הסיפור של מה שאמרנו על אותו מפה. אם ראית פועל על הכיוון החיובי שלו, ואומר לו, תשמע, יהודי צריך להתנהג בצורה יותר חיובית וכו', אולי היה בזה את המערכת יותר טוב. אבל אתה בא, אתה פוסל אותו, אתה אומר, אתה לא יהודי. הוא מוסר את נפשו למען עם ישראל, בכל מיני פעילויות, כל מיני דברים, ואתה אומר עליו שהוא לא יהודי. או כל מיני מהלכים כאלה שבהם אתה, גם בחינוך, שיש לך חינוך ילדים. אז יש יסוד מאוד חשוב, אל תגיד לחניך או לילד שלך, אתה טמבל, אתה לא מסוגל, אתה גרוע, אתה זה, אתה זה, אתה זה. זה בדרך כלל, הילד או החניך, יוכיח לך כמה הוא גרוע. הוא יראה לך מה זה. אני גרוע? בסדר. הוא החבוק, אני מראה לך מה זה. המגמה שלך להגיד לו, תשמע, יש לך כוחות, יש לך דברים, באמת, אבל לא כעבודה בעיניים. לראות באמת הצד החיובי שבו, ולהרים אותו. ויעידו פה, כמו שהרב ביגון מספר על בית תלמידים במכון מאיר, שהיו בתי ספר, לא הם מסוגלים ללמוד, כלום. יש לו איזה אחד במכון מאיר אומר לי, תשמע, אני שנייה לא יודע, קוצים, לא חושב את שנייה הזה. ועבר בתי ספר, בבית ספר לבית ספר, כל המורים התעללו בו, אין. זה היה הסרטן של הבית ספר. אבל אחר כך אתה רואה פתאום. היה פה בחור, סיפור אמיתי, למד בישיבה תיכונית. למד. לא הספיקו. הרמים השתגעו ממנו. אז הוא היה אחר כך בצבא קצת תופה מבחינה דתית, ואחר כך חזר בתשובה ולמד במכון. הוא סיפר לי. יום אחד הוא עולה לאוטובוס, הרם שלו מהבית ספר ראה אותו, ירד מהאוטובוס. נבעל. הוא נבעל. הוא חשב, השטן הגיע עוד פעם. והבן אדם, ברוך השם, חזר בתשובה. אז אתה בתור מחנך, החולשה היא שלך. לא ידעת להוציא מהחניך שלך את כל מה שיש בו. יש בו הרבה כוחות. זה קשור למבט הפנימי. וצריך לכולנו זה ככה. והתייחסים אלינו בצורה שלילית מאוד. וממילא אנחנו מתנהגים בצורה כזאת. ולא רק אנחנו. לא רק הם עלינו, גם אנחנו על האחרים. ככל שאתה באמת אוהב את הבריות, יוצר אצלו אהבה אמיתית, אתה יכול ליצור בכוחות. אספר לכם סיפור. סיפור של סרט הנשמיה, יותר מאשר שכל. אבל אולי הוא מבטא משהו. יום אחד הייתי פה במכון, סעודה שלישית, אני לא יודע, לפני הרבה שנים גם זה היה. אמרו לי, נכנס פה מישהו קצת משיגנה כזה, למכון, אני בתור אף בית, תפקיד שלי להיות אחראי פה. טוב, עלינו לקומה למעלה, אני מחפש, אומרים לי, הנה הוא במקלחת. אנחנו באמצע שבת, זה היה לפני צאת שבת, במקלחת, מתקלח. והיה דובר אנגלית. אני שואל אותו, מי אתה? התחיל להביץ לי כללות כאלה. אני לא מבין אותם. בחריפות ובאגרסיביות. טוב, אז אני, תלמידים מאחוריי, ואני יש לי אחריות, אני יודע מה הסמכות, לא יודע איך תקראו לזה. טוב, חיכיתי לו בפוסדות. פתאום, הוא התלבש ובא אליי. ובא אליי ככה, בן אדם, 1.90 מטר, רוחב זה, והוא מגיע אליי ככה בהליכה מהירה, ועם כללות, ו... אני רואה קצת זה, מסובב קצת. הוא מגיע אליי ככה מולי, אני לא יודעת מה לעשות, מה תברח, אתה תמיד מאחוריך, לא נעים, הגאווה וזה. הגיע עד איזה 0.5 מטר ממני, ואני כבר הרגשתי את האגרוף בפנים שלי, אני חוטף. הוא אומר, אני הרגשתי שאני הולך לחטוף. נפלט לי מהפה, אמרתי לו, I love you. פאק, הבן המצא. מה יצא, היה איתי, אני אומר לכם, זה, אני לא יודע איך זה קרה, לא יודע למה אמרתי I love you, לא יודע מה זה נהיה לי. אבל פתאום אתה רואה... מה? אני לא יודע מה, לא יודע איך זה בא לי בכלל, אני חשב, רק ראיתי את הגוף בפנים שלי שאני חוטף ממנו, כי אתה יודעים מאחוריי, והוא בא אליי ככה בצורה מאוד אלימה ואגרסיבי, כללות, ורק אתה פאק, נעצר ולא עשה לי כלום. אחר כך אתה לא מדבר איתו, אתה רואה שלפעמים, שם זה לא היה המחשבה, זה היה, אבל זה יכול ללמד הרבה פעמים שיש לך, טיפה אתה חודר אל מושג אהבה, שאתה, בן אדם כנראה חסר לו חור, חסר לו משהו, חסר לו הרבה דברים. אתה טיפה נותן לו משהו מעבר לקליפה החיצונית ולמעטה החיצוני, מתמסמס. אז זה כל היחצנות הזאת, כל התרבות הזאת. היום אתה כבר אמור לי שכל מפקד בצהל היום צריך לקחת עורך דין, צריך לזה, יחצנות, הכל נהיה יחצנות. אתה צריך להראות לך, ויש לך יועצים, יועצי תקשורת, ויש לך, הכל עובד בסגנון הזה. ואתה לומד שיווק באוניברסיטה או באיזושהי מכללה, אז אתה לומד קורס פסיכולוגיה, איך אתה מעביר, איך אתה עושה שהבן אדם יקנה את המוצר. תעבוד עליו בעיניים, המטרה שלך היא למכור שלג לאסקימוסים, כמו שהבדיחה אומרת. זה התפקיד שלך. אתה תמכור לו את זה בסוף. כי אתה עובד הכל על החיצוניות. אבל אנחנו, לכן אומר הרב, צריך תמיד למצוא את הצד המכובד שבכל עניין. זה ענייננו. כי החיים עצמם זה לא המעטה החיצוני. המעטה החיצוני זה כמו קש, אתה שם גפור אחד, והכל נשרף. היה בית יוסף לאש, ועשיו כולו מצוץ משם. זו התרבות הזאת. לא דבר קל, אני טועף הדברים בורים, אני בסדר. לא דבר קל הוא לראות את הצד המכובד שבכל עניין, את הצד העליון, הגנוז. ביחס לגילוי זכותם של ישראל, כותב הרב, אהבת ישראל והעבודה של הסנגוריה על הכלל ועל הפרטים, אין רק עבודה הרגשית לבדה, כי אם מקצוע גדול בתורה, וחוכמה עמוקה ורחבה רבת הענפים, שכולם צומחים ויונקים מלשד טל אור תורת חסד. וכן הדבר לענייננו, רק מתוך חוכמה גדולה, מתרגל האדם להעריך כל דבר בקנה מידה אמיתי, מתוך הסתכלות עמוקה וכוללת. זה מדובר גם על כל המהלך עצמו. אתה יכול היום, אנחנו מדברים על יום ירושלים, אנחנו מדברים על יום העצמאות. ויש הרבה אנשים שמתנגדים ליום הזה. כי אם באמת אומרים, תסתכל, מה אתה רואה? תסתכל מה יש במדינה הזאת. אפשר לעשות ככה הרבה סעיפים כאלה באצבעות על הדברים השליליים. אין בעיה. אבל בוא תגיד מה הדברים הטובים. עד כדי כך שפעם אחת היה לי סיטואציה עם איזה בחור, אדם, קצת היה מבוגר, לא קצת בעיות נפשיות. הוא מאוד זלזל בעצמו ומאוד זה. אז אמרתי, איך אני יכול לעזור לבן אדם? איך אפשר לעזור בן אדם כזה? אז אמרתי לו, אתה יודע מה? במה עצמו אני כלום ואני זה ו... אתה יודע מה, בוא, לקחתי דף. אתה יודע מה, תגיד לי את הדברים הטובים שלך והרעים שלך. התחלתי, כן, מה אתה אומר? תראי דברים רעים, יאללה, תגיד. אז הוא אמר, כתבתי, השתדלתי להמעיט את השורות. דברים טובים, מה אתה אומר? זה, עשיתי להוציא ממנו עוד צד ולכתוב מה שהוא אומר, כמובן שזה ממנו. ולאט לאט כתבתי, והראיתי לו, יש לך דברים קטנים, מעט מאוד דברים שליליים. הרבה דברים טובים, למה אתה אומר צריך לטיפוס שלילי? תראי כמה דברים טובים יש לך. אנשים אוהבים אותך, אתה אוהב לעזור לזולת, אתה אוהב... לפעמים המבט, הבעיה מתחילה אצל אדם שהמבט על עצמו מבט שלילי. הוא מסתכל על עצמו בצורה מאוד שלילית. אז כל המבט שלו גם על המציאות היא בצורה שלילית. ככל שהמבט שלך על עצמך הוא מבט של עין טובה, ממילא המבט גם על האחרים יהיה מבט חיובי. אתה תראה אנשים בצורה חיובית. השאלה איפה אתה שם את הפוקוס? איפה אתה מבליט? לכן אומרים, הבדן את כל האדם לקף זכות. מה את כל האדם? כשאתה מספר על כל האדם בקוליותו, בכלליותו, אז זה יהיה לקף זכות. דברים שלילים יש לכולם. איפה אתה שם את הזכוכית מגדלת ומגדיל אותה? וככל שהמבט שלנו מבט יותר חיובי, מתחיל בעצמנו, על הזולת, על המציאות, על ההוויה, על הכל, ממילא הדברים עצמם הולכים ומתפתחים והם מופיעים את הטוב. אתה פתאום רואה מוטיבציה. יום אחד מגיע תלמיד, זרקו אותו בבית ספר, נדמה לרב יעקב לבנון, איש חינוך. בא, הוא היה עושה בתלמוד תורה, הוא רואה ילד בחוץ, בכיתה. אז הוא אומר לו, מה אתה עושה פה? אני חייב להגיד, הצבנו אותי, יצאתי החוצה. ככה אומר לה, ככה בהתסה ובבכי כזה לרב. אומר לו, וואו, אז מה, הפסדת? ניצח אותך? אבל אתה מסוגל. אתה מסוגל עכשיו לנצח את יצרה, לחזור לכיתה בשמחה ובעוצמה. אתה יכול לזה. פתאום בן אדם, זווית העיניים וזווית הפה השתנו פתאום מזה לסמיילי, פתאום הוא תפס כוחות, חזר לכיתה בשמחה. אותו דבר. איך אתה מסתכל על הדברים בחיים? האם אתה מבין שאתה מסוגל? או אתה מאמין בעצמך שאתה לא מסוגל? אני אספר פה תמיד סיפור ידוע לוותיקים, אני לא יודע מה זה ותיקים כבר. יום אחד היינו צריכים לנסוע, קשור אולי להיסטוריה של התקופה החודשייה, עם הרב עובד נתנאל. הוא היה הרב של עצמון, הרב של שומריה, יום בשומריה. הוא היה אחר פה על כיתת אמונה, מחקה ישראלית. טיול. הטיול, המגמה שלו הייתה להשלים את מה שהלמד אי לא השלימו בהגעה לגוש עציון. זה היה לפני הרבה שנים גם. אז לקחנו חבר'ה, כל הרחבי ישראלים, קבוצה גדולה, אוטובוס כמעט שלם. ובא האוטובוס, הסיע אותנו, הגענו שם לאזור מסוים, לפני צוריף שם. ירדנו מהאוטובוס, אמרנו לנהג, עוד 4 שעות, משהו כזה, תבוא לגוש, תאסף אותנו משם. אוטובוס עלינו היי, אמרנו ביי, נסע. ירדנו מהכביש, התחלנו ללכת בוודי, אנחנו הולכת בוודי. הולכים בוודי, הולכים, הולכים, הולכים. פתאום צריכים לעלות, זה אר. אחרי מתחילים לטפס, כולם פה פייטרים וזה. פתאום אחד הבחורים אומר, אני את האר הזה לא עולה. הוא אומר, הרבו ומסכה עליי, ואני מסכה עליו. עכשיו, כאילו, מה עושים עכשיו? אין, לא היה דור של פלאפונים שאתה יכול להזיק משהו. יש פה אר, צריך לעלות אותו. הבן אדם לא משקל, אפשר לשים אותו על הכתפיים. היה... לא רוצה לעלות. עוד פעם, לא יודע מה לעשות, עוד פעם, זה... יש פעמים שהפרקות כאלה, שאתה לא יודע מאיפה הן באות, אבל הן באות לפעמים. זה קורה להרבה אנשים. אתה ניסה על זה שמעיה, אז ארובן, תקדם עם התלמידים, אני אגיע איתו. אמרתי לו, תשמע, פלוני. בוא נלך, ספר בדיחות, ספר דברי תורה בדרך. עזוב אותך, נראה איך בקצב שלנו, אל תיכנס לקבוצה. איך לאט לאט. כל כמה מטרים ננוח, נדבר, נספר. אומר לי, יאללה, בסדר. אנחנו הולכים, עולים, כל 2 מטר, אני יוזם את העצירה. בואו, אני שב. יושבים, מספרים, קמים, הולכים. עוד פעם, אני אומר לו, בוא נשב. אני מתחיל לעצבן אותו, כי אני עשיתי את זה כל כמה מטרים. הוא אומר, לא, לא, עוד קצת. עכשיו הוא מושך אותי. יושבים, מצחים, זה, יושבים, מדברים, דיחות, דיבת תורה, סיפור, טטן. הגענו לפסגת ההר, אני אומר לו, פלוני, תסתכל אחורה. את האזה עליתי, אני לא מאמין, אני לא מאמין. אמרתי, תאמין לי, לא על הגב שלי. עלית את זה לבד. לפעמים אדם לא מאמין בעצמו. מה זה לא מאמין? חבר'ה, זה אני, אני ואתם. זה כולנו. באים לפעמים מצב מסוים, לא מאמינים. אבל איך אמר נחמן ברסלב? אין בעולם ייאוש כלל, ככה אומרים. אין ייאוש. אדם מאמין, הוא מאמין בצד הפנימי, ביכולות שלו. המבט הוא לא מבט, היית הר גבוה. חז"ל אומרים שלעתיד לבוא, זה גם מסכת סוכה. הקדוש ברוך הוא מראה לצדיקים ולרשעים את יצר הרע. אלה בוכים ואלה בוכים. כולם בוכים. למה כולם בוכים? הצדיקים בוכים, כמובן את הר יצר הרע, וואלה, איזה הר גדול, נצטרך לכבוש אותו, איך הצלחנו? אז הם בוכים. הרשעים, נדמה להם איזה גבעה קטנה. את זה לא הצלחנו לנצח, אז הם גם בוכים. אבל לכולם, זה פי הדמיון. זה חושב שזה כלום, וזה חושב שזה יותר מדי. אנחנו צריכים לדעת, אתה במשימה, נוע, תחנות, אישיות, תן לעצמך לנוע. בכל המובנים. תנוע, תצליח. זה, אנחנו בתרבות כזאת, אני מכוונה קצת טיפה מעריך בדבר, שהכל הוא אינסטנט, מיד. אתה דוחף כרטיס, יוצא לך כסף, מיקרוגל, דוחף. אני שייך לדור של הפטיליות. אני עוד שייך, אני לא זוכר, אמא שלא היה לנו גז בבית, הייתה אפשר לי פטיליה. אתה שם את האוכל בבוקר, עד איזה 5-4-5 שעות, אחר כך האוכל מוכן. אני עוד... אבל איך אמר פעם העובדיה, עוד לפני הרבה שנים. והיום אנחנו גז חיש ונעופה. בכלל היום נגמר להגיד על המיקרוגל בכלל. אתה בכלל שם שתי דקות, נהיה לך אוכל מבושל, אבל לא אותו טעם, עזבו. אבל הוא מבושל. אז ממילא הכל אצלנו מורגל בשפה כזאת של עכשיו, מיד, מיד. אין מושג כזה של סבלנות, של ערך הפיים, של משהו, הכל, אתה חייב מיד. תפיסה ילדותית כזאת, שמחפש את הכל מוכן עם כפית לפה. לכן הדור נראה כמו שהוא, לא רוצה להתאמץ יותר מדי. אתה נותן לו טיפה מאמץ, הוא אומר לך, לא, 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 לא. אתה אומר לו התמודדות, לא, עזוב, עזוב, תן בין 2-4 לנוח. תן לנו לנוח בין 2-4, אל תכדרר כדור בחדר המדרגות. תעשה טובה, ועד הבית מתנגד. אנחנו מחפשים שקט. סיפר לנו הרב אלישע וישליצקי, שלפני כמה שנים היה כינוס של אנשים מחוגי השמאל, אומרת להם אחת מ... יודע, המכון לדמוקרטיה וכל מיני מילים כאלה, סליחה לביטוי של אשכנזים כאלה, לא שלנו. דמוקרטיה, יש מוכר כמו מילים כאלה שאתה... אז היא אומרת להם, אני נלחמת בציבור הדתי-לאומי. למה? כי הציבור הדתי-לאומי, לפי הסטטיסטיקות, בבה"ד 1, יש אחוזים, 50-60 אחוז, 45, איך שאתם מוצאים, לא משנה, של כיפות סרוגות שגורים בבה"ד 1. יוצא שהקצונה הזוטרית בצה"ל הופכת להיות היום כיפות סרוגות שהם מיליטנטים כאלה. ואנחנו הולכים לקראת עידן של שלום. אז יוצא שהם מגבירים את האלימות ואת הדברים. הפך, מה שאנחנו הולכים אליו, ההיסטוריה מולכה אותו לשם. לכן הם אויבים של מספר אחד, צריך ללחם בהם. אז היא חושבת שזה גם מה שאמור. אתה לא זוכר את התקופה הזאת, הייתם צעירים אולי. אבל הייתה רוח כזאת, נגמרו 100 שנים של טרור. אז כמאוסלו, בערך כלל היה, ככה רוח האווירה הייתה, נגמר, איזה יופי. אל תעשו רעש, אל תעיר בעטרות, אהבה. תעשו טובה, שקט. אבל הקדוש ברוך הוא לא חושב כך. רבות מחשבות בלב איש, קצת השם, היא תקום. אז על זה שתי וורטים ככה, כן, אני רואה שאתם נרדמים, צריך לתת בדיחות קצת. אז סיפרנו פעם ש... זה פסוק שנאמר, אתה יודע, מכון מאיר. למה למכון מאיר? אדם קם בבוקר, יש לו בראש הרבה עניינים. אומר, נשאר עוד קצת, עוד רבע שעה, יש פה מניין. אוהל יצחק, יותר מאוחר, יש פה זופניק, פעבד, בדיעבד, יש הרבה, רבות מחשבות בלב איש. הצד השם היא, תקום, תקום כבר, יאללה. אז זה ועוד אחד. ועוד שני, זה שבת בשם ניסים, המנהל משק פה, שבלילה, ויכוח בין בעל ואישה, מי קם לתינוק? מי קם לתינוק? רבות מחשבות בלב איש. הצד השם, היא תקום, לא אתה. אבל איך אתם רוצים? אבל לא, אני מדבר עכשיו, בוא נחזור לענייננו. מה לי אחה, מה לי אתם? המגמה שלנו בחיים היא מבט יותר פנימי. על עצמנו, על המציאות, להתעלות או להעמיק יותר במבט, לגובה יותר גדול. ממילא כל מהלך החיים הולך ותופס זווית אחרת. המוטיבציה לפעול היא גדולה. אתה מבין שאתה פועל עם משהו, עם מהלך, עם מגמה, עם משהו מסוים. אבל כשאתה נמצא היום בחיים כאלה, פיין, אין כלום. הכל חיצוני, הכל נגמר. אז זה גם המסך יורד, והכל הצגה נגמרת, ונגמרו החיים. אז הכל ייאוש. טוב, אז נחזור על זה. לא דבר קל הוא לראות את הצד המכובד של כל עניין, את הצד העליון הגנוז. ביחס לגילוי זכותיו של ישראל, כותב הרב, אהבת ישראל עבודה של הסנגוריה על הכלל ועל הפרטים, איננה רק עבודה הרגשית לבדה. הסנגוריה על עם ישראל היא לא עבודה הרגשית. לימוד זכות על עם ישראל זה לא זה. למשל, למה הדבר דומה? יום אחד ילד אחד היה גר באחד ההתנחלויות. הוא רגיל שבהתנחלות מכונית נוסעת רק בשבת שבה. כשהיא נוסעת בשבת, למה היא נוסעת? יולדת. ככה הוא רגיל. יום אחד הם הלכו להתארח בעיר אחת גדולה פה בארץ. באמצע השבת, הילד רץ לאמא שלו, אומר לה, אמא, כמה לידות יש בו? וואי, 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 וואי. זה לא לימוד סנגוריה על עם ישראל. זה לא נכון. הבעל שם טוב אומר, כשאדם מכחיש את המציאות, אז הוא מלמד קטגוריה על עם ישראל. אתה לא יכול להגיד שאתה רואה את השכן שלך יוצא עם צידנית וחכה שהוא עכשיו הולך לבית כנסת. אם תגיד דבר כזה, אתה פושע. אתה מעקם את המציאות. אז איך אני למד עליו זכות? למד עליו זכות. שהוא לא למד מה זה תורה, מה זה שבת. זה לימוד זכות. אבל אל תעקם את המציאות. אל תגיד שכל המכויות שעושות עכשיו כרגע על הכביש, הם הולכים לחדר לידה. אלה מציעים את הבעלים, אלה מחזים את התינוקות. זה לא זה נכון. לימוד סנגוריה על עם ישראל דורש לימוד, העמקה והבנה. זה לא דבר הרגשי, זה לא שאתה מרגיש ואתה עושה את מה שאתה מרגיש.
הוא לא תינוק שנשבע.
מי?
אותו יהודי שהולך
לחכה
עכשיו בשבת.
למה הוא לא תינוק שנשבע?
כי הוא לא התינוק של הגויים לקחו אותו ולא דבר שבת. הוא בן ליהודי, הוא יודע שהוא יהודי. תעודת זהות כתוב לו שם שהוא יהודי.
כן.
הוא עולה חדש לרוסיה.
לא, 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 נמשיך, נמשיך. הוא יהודי. שיודע שהוא יהודי, ויודע ששבת, ומה הוא ידע? גם יודע שזה עושה בשבת. ולמה את הכל, אתה אומר שהוא לא תינוק שנשבע. יושבים פה עכשיו אנשים, אני לא אעשה את התרגיל שאני רוצה לעשות, אני נעצור אותו לפני. אבל אני מוכן להעיד על עצמי. כל הבנת השבת שלי היום, למרות שאז, לפני שהיה לי כיפה על הראש, ידעתי שעשו עושה בשבת, כי דתיים לא עושים שבת. וידענו את כל הדברים, אבל השבת הייתה לגמרי אחרת. היא הייתה בצוהר, כאלה, שלא עושים כלום הדתיים מסכנים. אתה מכיר את הבדיחה הידועה? יש חילוני, ויש חילוני כיפה לראש, שגם לא עושה בשבת מסכן. רוב הדתיים מרגישים לך בחלק בשבת. אתה לא יכול לבוא לבן אדם ולהגיד לו, תשמע, לא עושים בשבת. נו, מה אני עושה בשבת? תבוא היום לאנשים שהשבת שלהם מלאה, בכל מיני פעילות שליליות אפילו. אתה יכול לסכן את חייהם, אם תגיד להם עכשיו, אתם הולכים להיות דתיים. למה? כי הוא אומר, רגע, עכשיו, מה אני אעשה? מה אני אעשה 24 שעות? מה עושים 24 שעות? ותדע לך, זה אחד המשברים של אנשים שמתחילים לשמור שבת. אין להם מילוי חיובי, ואתה לוקח להם את כל מה שיש להם, מילא להם את הזמן. צריך מאוד מאוד תכונה חיובית, ולחשוב טוב טוב מה אתה עושה לבן אדם, שאתה אומר, תתחיל לשמור שבת. אמר לי, אחיין שלי, אחרי שחזרתי בתשובה, הוא ניסה להתלהב בפניי, אז הוא אומר לי, תשמע, אז הוא היה בקורס טייס, הוא אומר לי, ניסיתי לשמור שבת, אבל היה קשה, היה... אז הוא גם יהודי, הוא גם ידע שאסור לשמור שבת, הוא גם ניסה לשמור שבת, אבל אני נחנק. כי מה אתה עושה, אתה צריך לדעת שנפש האדם, היא צריכה משהו. רוב האנשים, למה הם נהיים חפיפניקים? למה? כי הם מרגישים שחונקים אותם. לא אמרתי לך פעם. בא לפה בחור משיבה תיכונית. שיבה תיכונית, כלומר, יודע שיש שבת, יודע שלא נוסעים שבת, אולי אפילו יודעת להמיד את המלאכות אולי, כי הוא למד בשיבה תיכונית. הוא בא אליי ושאל אותי שאלה, שהיא מבטאת את כל מה שאני אומר לך כרגע. הוא מסתכל עליי ואומר לי, תגיד לי, איך זה אתה דוס ושמח? מה זה אמר במד הנפשי שלו? שהוא מבין, דוס, קרי, שומע מצוות, הוא אדם חלוק. הוא מגיל קטן, אמרו לו, אסור, 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 אסור. אז בחור אחר, לא לזה, ואחר אחר אמרתי לו פעם, הוא בא אליי, הייתי באיזה שיחה איתו. והוא בא גם, שיבה תיכונית, בא לגלות למכון מאיר. אמינו זה גלות, שאתה ברדקיס בישיבה, שולחים אותך פה להתחזק, בצוהר. אז הוא בא לפה למכון, אמרתי לו את המשפט, הוא כמעט התעלף. אמרתי לו, מותר לו לנסוע בשבת. הוא כמעט התעלף. למה הוא התעלף? מה אני אמרתי לו? אמרתי לו, מותר לו לנסוע בשבת. לא הבנת את המשפט. אמרתי לו, מותר לא לנסוע בשבת. אמרתי את המילה מותר. הוא רגיל, אסור לנסוע בשבת. אני רק אמרתי לו את המילה מותר. הוא כמעט התעלף. אמרתי אותו דבר. רק לא מסור, אמרתי מותר. לא הבנת.
לא אותו דבר.
ניסיתי להגיד לו את המילה מותר, כשהוא רגיל שכל הזמן אומרים לו אסור. ניסיתי קצת לעשות לו תרגיל בעניין. אז אני לא יודע אם אתה יכול היום לקחת, ואני אומר לך, פה כולנו נעיד, אני לא רוצה לדבר עליך באופן אישי, אבל בוא, אני יכול לדבר עליי באופן אישי. הבנת מה זה התורה, מה זה השבת, כל הערכים עצמם, שאנחנו בתים ספרדים הרי. היינו מסורתי, מסורבים מסורתי. עשינו הכל. לא אכלנו חמץ בפסח, היינו עושים קידוש מהסרטים בשבת, שמנו ביום הכיפורים, ספרנו כמה דפים משעת שגם לתפילה, היינו הולכים מסורבים ברחובות, עד ששבתות מסתכלים מתי הכוכבים, שלוש כוכבים, שנעשה סיגריה, כולנו בסרטים האלה, חבר'ה, זה לא זה. זה עולם יהדות? על אחד כזה אתה אומר תינוק, לא תינוק שנשבע? אחד שלא מספיק מכיר את הדברים עצמם בערך שאתה לומד אותם ובאהבה שיש במילוי של השבת וכל המהלכים עצמם, איך אני יכול להגיד לו שהוא עושה את זה בזדון או במשהו אחר? הוא לא יודע מה זה. רוב האנשים שמצאים פה, אפילו מעבר לזה, בבלוק פה ליד, יש להם את מכון מאיר מולם, שיעורים באמונה וערוץ מאיר ומה שאתה רוצה, והם יכולים פה לשמוע והם איתנו רוקדים בשבתות ושמחה והכל, אבל אצלהם אין, הם לא יודעים מה זה. הוא צריך להדליק את הטלוויזיה בשבת, והוא נרדם, שזה נגמר או נכבה, לא יודע, או שהיום יש... ולא מבין מזה, יש ערוצים היום, יש כבר מילים וכל מיני אות ואותיות וכל מיני דברים. אתה כל הזמן יש לך, מלא מה שאתה תבוא עם ספורט לטבע, לזה, אתה כל היום מתמלא. כל השבת מלאה לך. אתה יכול לשלוף בן אדם כזה, להגיד לו, בוא, תשמור שבת? אני אומר לך, אני הייתי בסלון עם בני נוער. בדרך כלל מה שקורה, בסלון של בני נוער דתיים. היה תמיד, היו עושים לתיכונים דתיים כאלה, מערות פיתוח, ששם החבר'ה כאלה מסורתיים דתיים, עושים לסמינריון ביהדות. הם היו מהסמינריון הראשון, יוצאים מופעמים בעננים. מה זה היית רואה את הפה משוב? חבר'ה בעלי תשובה מהמכון, הם מספרים להם סיפורים, והזה, והאירועים, אנרגיות. סמינריון שני, אחרי ארבעה חודשים, היית בא לשם, הסמינריון הכי קשה שהיה. אף אחד לא מוכן להיפתח. לא היו שתפו איתך פעולה בכלל. למה? בדקנו את זה, מחקרית. מה שעשינו להם בסמינר הראשון, הרמנו אותם לגובה גדול, וכולם חזרו הביתה בהתלהבות. שמו עליהם כסדה וציציות והכל, חזרו בתשובה. אבל לא היה מילוי רוחני בפנים. הם נחנקו. אז הם זרקו את זה. ועל הסמינר השני, לא רוחני פתח, שלא יקרה להם אותו מצב עוד פעם. וזה אני אומר לך דברים, גם בעולם החרדי, הסמינרים עשו את זה. יש לי כתבה על זה. שמה שעשו, אתה עושה סמינרים לאנשים, מוכיח שאתה רואה אלוקית ומאמת, וזה שם להם כסדות, הכל, כיפה, ציצית, הכל, צאו לי מלחמת החיים. אבל הוא חוזר לחיים, הוא בחיכוך עם החבר, אין לו כוח לעמוד מול מסביב. ואז הוא נופל, וכשהוא נופל, הוא זורק את הכל, ואיך קשה בכלל לדבר איתו אחר כך. אז אפילו שהוא יכול לשמור שבת אחר כך, אתה יכול להגיד אפילו... אני רואה, בוודאי תינוק שנשבע.
כולנו זה גם שנשבע.
זה לא אני, חזון נשמע את זה. אני לא אני.
הדרות שעבר אותם, הכיבוס הקים,
מי שווה אותם? התרבות, האווירה שקיימת, הדתיים, כי איך שהם ייצגו את התורה בפניהם, זה שכחת. איך שהדברים נוצגים, הרבה פעמים, אני הייתי בשיחות עם אנשים, אם זו התורה, לא רוצה להתקרב אליה בכלל. זה לא תינוק שנשבע. זה הרס"ג, הרס"ג גם הוא כותב את זה, זה אחד הסיבות הכפירה. כשאדם נפגש עם מישהו דתי, והמישהו הזה הציג לו דבר לא נכון. אבל אני חייב לגמור. פעם באה מוכן להאריך בזה אם תרצה, כי גבוהת הצמצום של השעה, אני אפשר לגמור בזמן. והדברים ארוכים.
ריגשת.
מה? ריגשת. מה, ריגשת לך? ריגשת.